אז אנחנו נמצאים בפסקות עין ב' ועין ג' תנודה מסיימת כל הסדר שאנחנו עסוקים בו של הדעת ושאיפה הצילית בא את העולם של הרצון שדיברנו עליו בסדר הקודם יותר בסוף להוביל יותר לסדרי להוריד אותם למציאות הדעת שהיא מחברת את הדברים למציאות והפסקות האחרונות כאן אני יודע מסיימת אולי סיכום לא דווקא של הדעת האצילית אלא של כל הפסקות של הרצון יותר ככה עם משמעויות יותר מוסריות או הדרתיות שצומחות מהתנועה הזאת של הרצון אז נתחיל קודם כל את פסקה עין ב' שנועה היא עצבות מפני שהיא נובעת ממקור היותר מושחת שבתאות וברגשות והאמירה של הרב שעצבות היא לא רק משהו כואב וכן שאדם עצוב בצורה פשוטה זה עצמו עונש זה עצמו מצב לא טוב אבל שהרב כאן מחבר את זה שאדם שהוא עצוב הוא אדם מושחת זה ככה באמת ככה קצת מפתיע לראות בעצבות לא תוצר ממידות מגונות אלא מה שאולי מחולל את המידות המגונות ככה לא רק מזכיר בקצרה לרב יש בזה ממקורות שונים קצת סתירה בדבר הזה האם העצבות היא תוצאה של הקנאה והכעס והגאווה כמו שאבי אומר בהמשך בעמוד השמוד ג' או שהיא מה שמוליד את המידות המגונות האלה של הכעס והקנאה של הכעס, של הגאווה ושל אחר כך גם הפחד שבא בעקבותיהם וכמו שהרב יגרות על החלף מזכיר את הניסוח הזה שהעצרות היא קינה דמסבותה היא בעצם שורש אטומה שמשם נראה שלא רק התוצר של כל מיני חושות שראיתי להזכיר בצד הראשון שאומר שהעצבות היא תוצאה זה גם הפסקאות בורות התשובה ששואלים איך העצבות באה יש לפתור מכל המידות הרעות ומכל המעשים השליליים שם זה נראה שאדם שהוא חי בצורה מעוותת אז כמו שאמרתי בהתחלה עצבות היא יותר נראית כעונש, כתוצר כעונש לא חיצוני אלא טבעי שאדם שמרוקן מחיים ערכיים אז הוא נמצא במצב נבוב אבל כמו שהזכרתי במקורות אחרים זה נראה שהקנאה שהעצבות היא השורש לכל הנפילות כולן עד כדי כך כמו שאמרתי שכאן דמסיבותה אז קצת אולי במקורות אחרים נראה ברב כאילו אותה פסקה שהזכרנו ברש ג' שכל המידות יש להם שורש בקדושה חוץ מעצבות שאין לה שורש בקדושה כן, כי עוז וחדווה במקומו אז מהפסקה שם אולי אפשר להבין שבעצם העצבות היא מה שהופך את כל המידות להיות רעות אילו לא שאתה עצבות בעולם אז כל המידות היו מתעלות לשורשן והעצבות שהיא בעצם יותר הכניעה אפשר לומר הכניעה אל המציאות העכשווית עוד נראה בפסקה שלנו נבין אולי קצת יותר שהיא בעצם לא לראות את המציאות בצורה הדינמית שלה אלא לראות אותה בצורה הסטטית שלה ועמדת חיים שהיא זאת שתיקח כל מידה בעולם ותחבל בה כי כל מידה בעולם שורש הקדושה שלה שהיא קשורה לתהליך של עילוי הכעס אם הוא יבוא בתור איתך דאורייתא אז היא בעצם כוונה תפילת התיקון של העולם וקנאה אם היא תבוא במקום הגדול שלה קנאת השם צדקות, זה בעצם הכמיהה לחזור לנקודת השורש העמוקה של עומק החיים שלי. אבל בהקשר מסוים זה, כל המידות האלה הן נמצאות בהופעה של תנועתיות, של עילוי, של הכוונה אל משהו יותר גדול. אבל כשאדם חי את הכעס, שזה למשל, שהוא מבטא את הפערים בין הציפיות לבין מציאות עצמה, לא במקום המגמתי שלה, ולא רואה אותה בחלק ממהלך של תנועה, אלא רואה אותה בצורה, רואה את המציאות בצורה סטטית, אז הפער בין הרצוי למצוי מעורר בו רק זעם ותסכול. אז בעצם מה הפך את הכעס להיות שלילי, אם לא עצבות? מה הפך את הקנאה להיות שלילית וממורמרת, אם לא העצבות? אז מה יוצא? שהעצבות היא לא תוצר של כל המידות הרעות, אלא היא עצמה מה שבעצם מלבה את כל הדברים הרעים. אנחנו נדע את השם עוד רגע, נקרא כאן את הפסקה, תמיד את הדברים יותר, אבל זה ודאי שבניסוח של הפסקה כאן, הרב כאן נראה לי אפילו יותר חריף מקורות אחרים, כאילו יותר את העצבות כשנועה מבחינה מוסרית, ולא רק כשנועה מבחינת התוצאות שלה. והוא אומר שהיא שורה במקור היותר מושחת שבדעות הראשונות. הרב מסביר, הידיעה שהאדם התגלותו בתור בעל רצון אופיו משתלם כולו בנקודת רצונו דווקא. עושר שלו הוא רצון טוב. כל קווי העושר והצלחות הרוממות שלב כל אדם כל כך אורג להם אינם כי אם תולדות מנקודת חיים מלאים זו, נקודת הרצון הטוב הקדוש בביר. ותוכן זה דומה האדם בחופשו ליוצרו, ליוצר כל בחפצו המקי וחופשי מכל מעקב. כשידיעה זו מתבררת, מאז מוצא האדם את עצמו מלא חדווה, מסולק מכל עצבות. הוא מכיר שאינו צריך כי אם לאמץ את רצונו לטוב. וזה מסור בזה בכל עד ורגע. בטח כשרצונו מתעלה, הרי הוא מתעלם. בכל הספירות העולמיות התלויות בו מתעלות עמו, איך לא יהיה אדם מלא תמיד עוד וחדווה עם טובת הטובות, עושר השירות, הצלחת ההצלחות, מסור ונתון בידו, והוא מושל בכל המחמונים המפלאים הצורים, ואוצר נחמד ושמן זה. אז אפשר להבין את הדברים לאור מה שאמרנו, אבל נראה שהרב כאן אומר, מוסיף כאן עוד איזשהו מרחב חדש להסביר את השקר הגדול שבעצבות. אפשר לאור מה שאמרנו לומר שעצבות, שהיא בעצם קנייה, היא בעצם ייאוש, היא לראות את המציאות במצב הסטטי שלה, ולא לראות אותה ביסוד הדינמי, התנועתי, המשתלם שלה, אז בעצם מה שהיא חסרה זה את סוגיית הרצון. נקודת הרצון היא בעצם הצד היסודי שמחולל את כל המציאות כולה, וזה כל מדרגת האדם, אם תבעיון בעיון, מבעה, זה האדם, זה בעצם כוח הרצון שקיים באדם. הוא זה שבזכות כוח הרצון הזה, כל המציאות כולה, ואדם עצמו נמצא תמיד בתאריך של עילוי. ובעצם השקר הנורי שבעצבות זה שהיא מכחישה את נקודת הרצון, מכחישה את האמון ביכולת לתקן, את האמון ביכולת לשחרר את המציאות. וכמו שהרב אומר, אם רק אדם היה מבין שאי באו צדיקים באו אלמה, שברצונו כל דבר יכול להתקן, זה עצמו נותן לו עמדה יותר יותר נכונה, מרוממת ולמגדילת המציאות. ובהתכחשות לנקודת הרצון, אז ברור שהמציאות בצו הסטטי שלה היא ודאי מהווה הרבה הרבה סיבה לתסכול. אני רק אומר, זה נראה כאן שהרב כאן קצת אומר יותר מזה, שזה לא רק כאילו זה חשוב מאוד מה שאמרנו, שהשאלה עד כמה יש עמדת הרצון, עד כמה יש אמון מלא שהמציאות יכולה להתעלות במקורות אחרים, ואז כל כוחות החיים הם שותפים לתוך הדבר הזה. ובסילוק הרצון אז הכל הופך להיות מתוסכל. אלא זה נראה כאן ברב שעיקר מה שמעורר באדם את השמחה זה לא ההשלכות של הרצון, אלא עצם סוגיית הרצון, כן? שאדם נגלתו בתור בעל רצון, לפעמים שתיים קוראים נקודת רצון הדווקא, וכמו שהרב כאן אומר, הוא תוכן זה דומה אדם בחופשו ליוצרו. אז אולי לפני שנתקדם למה שהרב אומר, שתוכן זה דומה אדם בחופשו ליוצרו, קודם כל נאמר, כאילו נראה לי, כאילו מלא עוד איזושהי הבנה, נראה לי חשובה, שצריך לומר בפסקה, כן, שאב אומר, כשאדם מיימצא אדם את עצמו ולך איזם שם כל עצבות, הוא כאילו שונות צריך קיים לאמץ את רצונו לטוב, וזה מסור בידו בכל עת ורגע. ותכף שרצונו מתעלה, הרי הוא מתעלה בכל עצבות הלמות התלויות במתעלות עמו. אז יש כאן קודם כל נראה משהו מאוד פשוט בעולם הנפש משמעותי שקשור לכוח הרצון הזה שקיים מתוך האדם. כי אבל נהיה לי שמכאן אולי אנחנו כבר נוכל לכך להתאחב למעגלים יותר גדולים, אבל בכוונה מתחיל לקרוא את הפסקה הזאת. הרי פסקה זה נראה שהפסקה הזאת הכתבה לבני אדם שעכשיו מציעים במשבר, וצריך עכשיו ככה לחלט אותה מתוך המשבר שמציעים. אז אני ירומם את זה אחר כך למקומות גבוהים יותר, אבל לרוב בני אדם שמציעים בעצבות אין להם עכשיו סבלנות לשמוע דברים גדולים. אז אני צריך לדבר את זה קודם כל במקום המיידי שהרב ככה נותן כאן איזשהו את ההצלה היסודית לאדם בתוך מצב העצבות שבאדם נמצא. והרב בעצם אומר, אם אני מבין נכון, כאילו אני מגיש את המסור, כי אם נאמץ את רצונו טוב וזה מסור בידו בכל עת ורגע, טוב שרצונו מתעלה, הרי הוא מתעלה. האדם צריך לדעת לזהות מי הוא, איפה הוא נמצא בתוך כל הסיפור הזה. כאילו ההבחנה הבריסקאית בין חפצה לגברה, הכוונה, יש דברים שהם קשורים יותר לרקע של המציאות, ויש דברים שקשורים לשאלה מי אני בתוך המציאות. זה אבחון קריטי שאדם צריך לעשות בעצמו. אם אדם מזהה את הסביבה, את הרקע שבו הוא נמצא, מזהה אותה כחלק מהגדרת הזהות של האדם, או מלא לכיוון הפוך, מלא אנחנו נאמר, הוא בכלל בעצם בצורה אמיתית, לכן הוא לא עסוק בעצמו, הוא עסוק, כמו שהרב יותר במשך הפסקה, הוא עסוק בכל הדברים שמצאים מסביב לאדם. אז במקום הוא שם זה כאן, יש באמת קודם כל סיבה מאוד מאוד גדולה לאדם בהרבה בסיטואציות להרגיש עצוב. הוא הפסיד מבחינה כלכלית הרבה כסף, הוא נולד בשכונת מצוקה, הוא נמצא המרחב המשפחתי שאליו הוא קשור, נמצא במצבים מאוד מאוד מסובכים. יש אפילו בתוך המערכת שיותר קרובה לאדם, המערכת הבריאותית שלו, יש בה הרבה הרבה דברים קשים שעליהם יש סיבה לאדם להתמרמר. אבל אם אדם מבין, כל הדברים האלה זה בכלל לא הגדרת האני, וזה בכלל לא הסיפור בכלל של העולם. זה המיקום שבו הקדוש הוא שתל את הנשמה שלי, שהנשמה שלי הכוונה את הרצון, בתוך אותה סיטואציה, כדי לגלות בה פלאים, כדי לגלות בה הרבה דברים מיוחדים, והפלא המיוחד שקיים בכל מדרגת האדם, בצורה האמיתית של האדם, שאיפה שלא תשתול את האדם, איפה שלא תשתול את כוח הרצון, הוא יכול לקחת, להפך מריר ולמתיק, הוא לקחת כל מיני נתונים סמים ולרומם אותם. עכשיו זה נכון שיכול להיות שהיכולת לרומם בסיטואציה מסוימת היא מאוד מאוד מוגבלת ביחס למקומות אחרים, אבל הדברים האלה הם בכלל לא קשורים לשאלה מי אני, ולא אמורים להפיל אותי, אלא יותר קשורים לשאלה באיזו סיטואציה הקדוש ברוך הוא שתל אותי. אבל אם אדם מבין, אני זה הרצון, אני זה הכוח, כי כל מושג האדם בתוך כל הוויה כולה, זה הכוח המיוחד הזה שמורה בעולם תנועות, שמורה בעולם התחדשויות, שמורה בעולם חידושים. אז כמו ש בזמנו שדיברנו, אולי לא, זה בשיעורים אחרים, על סוגיה של הנפש הבהמית והנפש האלוקית שבאדם, קצת דיברנו את הדבר המסתם הזה, אבל זה בעצם אותו דבר, משל כמו כאן, אז הדגמנו את זה, מי שמכיר את מה שדיברנו שם, שזה כמו אדם בחור בן 13 ששותלים אותו בקייטנת אילן באיזשהו פרויקט מאוד מאוד מסובך כאילו, כן? נותנים לו את הילד הכי הכי מאתגר כאילו, שהוא סומכים עליו שהוא יצליח להתמודד איתו, או לוקחים מזהים חייל שיכול להגיע לגדולות ושותלים אותו בסרט הכי מאתגרת ושולחים אותו למקומות הכי מסובכים שבעולם. האם יעלה על הדעת שהוא ייפול ברוחו, וואו, איזה חיים קשים יש לי שאני צריך כל מן בקז במשכם, ולמה הקדוש הוא שיפר את גורלם של חבריי, שהם נמצאים במקרה הטוב, בקריה, במקרה יותר גרוע, באיזשהו סתם איזשהו מקום משעמם כזה, ורק כותבים פלקטים ומחילים את זה, למה הם נמצאים בעולם שכולו טוב? זה ברור שאני, זה התפקיד, אני זה אותו חייל, אותו בחור אידיאליסט שבא עכשיו לעזור לילד המסם הזה שימצא איזה, ויש אפילו צד מסוים ממש הפוך אל הפוך, כמה שמרחב החיים שלי יותר מאתגר, אז סימן שסמכו עליי, סימן שהקדוש הוא ידע שאני אצליח מתוך אותה סיטואציה להוריד דברים גדולים מאוד. אז הרבה פעמים, כמעט כל הפעמים כולם, אם אדם, אנחנו מבולבלים, מגדירים את עצמנו על פי הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים, ואז מלא אנחנו נמצאים בתסכול, בתסכול של דימוי עצמי שלנו, במרמור על כל מיני דברים סמים שנקרים על פתחנו. אבל באמת הרב אומר, בכל סיטואציה שלא תהיה, כוח הרצון של אדם יכול לעורר שם פלאים, פלאים שאולי הם מוגבלים מאוד מאוד לכל מרחב ומרחב, אבל כשאתה שואל איזה אור מיוחד אתה יכול לעורר בכל דבר, זה דברים פעילים ונפלאים, שמלא בהקשר מסוים זה, אם אדם היה רק מחדד עצמו, אני זה הרצון, הכוונה, אני זה התנועה, אני זה ההתחדשות, אני זה הבחינה של אי באו צדיקים באו אלמה, הרב פה עוד רגע כבר משאר את זה למילה הרבה יותר מטלטלת, אני זה צלם אלוקים שבזאת דומה ליוצרו, זה הנקודה היחידה בכל ההוויה כולה שמבטאת לא רק כלים, היא מבטאת אורות, שמבטאת את התוך הפנימי שגלנו בתוך הדברים שלהם האלה. אז קודם כל האדם לא מאוכזב מהסיטואציה שבה הוא נמצא, מה שהוא אמר משה, המשווה שאושר תלוי משהו חוץ ליכולתו של האדם, זאת אומרת שלא מה שקשור למרחב שלי, שם הוא נמצא אושר, אבל זה מחשבת פיגול, זה בעצם האדם נטש את ההבנה המהותית של מה זה מציאות עצמה, זה מחשבת פיגול, כי מחשבת פיגול היא בדיוק להתעסק לא בקדושה, אלא להתעסק בחוץ לזמנו, חוץ למקומו, להתפזר לכל מה שמצא מסביב, ולא להיות מרוכז בנקודה עמוקה פנימית של דברים. אבל אם אדם היה מרוכז בתוך המקומות האלה, אז תמיד אדם היה מלא שמחה. אני, ככה זה הזכיר לי הפסקה הזאת, כולנו מכירים את הסיפור של רב שלמה קרליבך על אדמו"ר פסצנה, מה שהיה מנקה הרחובות בתל אביב, שהדבר הכי גדול זה לשמח אנשים, והוא היה בגיא הריגה שם במחנות ההשמדה, והוא קיבל במשפט הזה כל כך הרבה כוח, כל פעם לכל כך הרבה מעשים טובים, הוא אומר אפשר לעשות בתוך כן, בתוך מחנה השמדה, כמה אנשים אתה יכול לשמח אותם, כמה אנשים אתה יכול לתת להם תקווה. אז בהקשר מסוים זה כאן, אתה, הפעולה האדירה שעשית כאן, אתה יכול לומר למה אני לא נמצא עכשיו בחברת הייטק שמצאתי איזשהו סטארט-אפ שיזניק, יצא הרבה המון כסף, אבל יכול להיות שבסיטואציה שם הפעולות האדירות שאתה יכול לעשות, אתה יכול ממש להציל אנשים מרצון להתאבד על זה שאתה מחזק את רוחם, זה דברים הרבה יותר אדירים. בהקשר מסוים זה כאן, אם אתה שואל לא מהי המציאות, אלא מה אני בתוך המציאות, ולרצון, כמו שהרב אומר, תמיד תמיד יש מה לפעול ותמיד יכול להגיע לשם, לא בהכרח, נראה שהרב כאן אומר שהרצון, אין דבר עומד בפני הרצון, תמיד הרצון כמובן שזה משפט נוצרי, לא יודע אם אתה יכול להגיע עכשיו למחיר רכיב, אבל כן, אתה יכול, זה כן הכוונה, רצון בכל סיטואציה שלא תהיה, יכול אל פלאים, יכול הרבה דברים גדולים, אז זה כבר, קודם כל, לא סיבה להתמקד בכל מה שנמצא מסביב, אלא להתמקד במה של האדם עצמו, ובתוך זה למצוא בדבר הזה קורת רוח גדולה של הרבה מרחב פעילות שאדם יכול לעשות. אבל הרב כבר עכשיו לוקח את זה, כמו שאמרנו, מקום הרבה יותר עמוק, והרב אומר, בעצם זה לגלות אלוקות בעולם, זה לגלות את ה... בזה אדם מדמה ליוצרו, בזה אדם מעורר את האור ה... את, 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 את האור האלוקי שכל העולם שלנו עולם סטטי אילולי כוח הרצון המיוחד הזה שגלו בתוך האדם, וכמו שהוא אומר, וזה הוא פועל לא רק על המרחב הפרטי שבו הוא נוצא, אלא בצורה עמוקה פנימית הוא פועל על כל העולמות כולם, כי הוא מחדש בכל העולמות כולם דרך הסיטואציה המאוד מוקבת שבה הוא נוצא, אבל הוא בקע חולל בה יש מיין חדש. וכמו שלכן ישר הרב אומר ותוכן זה דומה אדם אם אפשר לצור לצור כל מחצור המקיא וחושים כל מעקה. אני מדלג קצת, הרי הוא מתעלה וכל הספירות העולמיות התלויות בו מתעלות עמו, שהדבר הזה הוא דבר כזה שמלא מרומם גם שאדם מתבונן רואה שיש כאן בקיעה של אור אלוקי שלא היה עד עכשיו, ובזכות הרצון של אדם הוא קיים. אז מעבר לסיטואציה הספציפית הזאת, אבל היה כאן חידוש שחידש את כל העולמות כולם, ואפשר למיוחד לזה כמו שנפש החיים מדבר דה מה למעלה ממך, שכל העולמות העליונים תלויים בנקודת הרצון המיוחד הזאת, אז שאדם מרוכז בתוך הקומה הזאת. אז אנחנו נתחן את הדברים שהרצון נותן תקווה, נותן אמון, ולא לקראת הרצון כמו שהיא. אבל רק אומר הרבה יותר עמוק, הרצון אומר שאל תתעסק בכלים, אל תתעסק בקנקן למה שיש בו, אל תראה את הרצון מהצד החוקי שלה, שזה המסגרת שבה הקדוש הוא שתל אותנו שם, אלא תראה את נקודת הרצון. ובקשר הזה, אז מלא, איך אדם לא יכול להיות, לא יהיה סיטואציה בעולם שבו אדם לא יהיה מלא שמחה ומלא באיך, את הרגע הזה אני מנצח את הסיטואציה הכי מוקר של הקדוש הוא שתל בי, אני מצליח בהקשר מסוים זה כאן, אם בר מינן אדם נמצא בסיטואציה קשה ואף על פי כן עושה מעשה טוב, מתפלל, מציג משהו קדימה, אז הפעולה הקטנה שאדם עושה מבחינת האמת, מבחינת כמה אנרגיות צריכים בשבילה, היא גבעת, היא הרבה יותר עוצמתית מאשר דברים אחרים. ואם זה מה שימקד את האדם, אז עוד וחדווה במקומו. כן, סליחה. לא, סליחות, עולמות עליונים. יכול להיות שבסוציאציה כאן הוא באמת משוער, הוא לא יכול, גם אם אותו הילד של מטרות רצה יצא הרבה, הוא לא יהפוך את אושוויץ למדינת ישראל במצב הנתון. נחכה כמה שנים זה יהיה. הוא כן נצליח לעורר עולמות עליונים. אולי בזכות הדבר הזה, אתה צודק, בעקבות הדבר הזה, כמה שנים אחר כך, והשעה זה לא, זה דוגמה לא טובה, כי זה 5 שנים אחר כך. אבל גם הוא יהיה במעשה הצלב, שאלף שנה לפני כן, עדיין לא הגיע, האלף השישי, לא הגיע זמן הפקידה, אבל בזכות הדבר הזה, אתה צודק, בעתיד, הכל יהיה, כשאני באתי רק לפוקר מהקריאה, כאילו הכוונה, אם אני רוצה עכשיו, כל מה שרוצה אני יכול לעשות, כי נראה לי המשפט הזה, כי אני קצת, סיפר לי את הדיבור שלה, אני קיצור מסכים למי, זה משפט, אם זה ככה, הפסקה הזאת היא רק בתסכלת ולא מצמחת. כי בעצם אומרת, כאילו אפשר לקרוא את הפסקה בניגול כזה שאומרת, למה אתה תהיה עצוב? הרי הכל תלוי ברצון, אם באו צדיקים באו העלמה, אתה יכול להיות כמו אלוקי, אז אתה מוכזב, למה המצוות לא טובה? הכל תלוי ברצון שלך. ולדעתי, 99% מהאנשים זה רק מתסכל יותר. דרכת לראות יותר על זה, אמרת לא רק שהמצב קשה, אלא גם אתה אמרת, ואתה אשם בזה שהוא קשה. כי באמת, אתה היית יכול לעשות אחרת, אז כאילו, מה הבעיה? עכשיו, מה זה בעיה? אתה יודע, אולי למקובלים, יכול להיות שהם יכולים תוך רגע זה, אני צריך לעבור כאילו כל כך הרבה פרקים מצד ישרים כזה, שהגיע לרגע הפעילי הזה, שבו נהיה במדרגת הקדושה, שבו אני אוכל כבר באמת ברצוני לכל את כל המציאות כולה, ואולי זה הרבה יותר כואב לי עם כל הכאבים האחרים, למה אני תקוע עדיין פרקה מצד ישרים, יותר מכל המחלות האחרות, אז לכן קשה לי, לא יודע, כאילו, אני כן רוצה לומר שברור שאדרבה, שזאת שני, גם בשלב הכי ראשוני שאדם הצליח לעבור עמוד במצד ישרים בפרק א' שמה, או להתקדם עוד 2 שורות קדימה, אם באמת מבחינת המעבר שהוא עשה הוא מעבר מהפכני, אז בעולמות העליונים יש איזה רב נחמן בסוף סיפורי מעשיות, הוא מביא את המשל הזה של המעגל, כאילו שכל סטייה קטנה למטה בעולמות העליונים היא יוצרת השפעות אדירות. זה ברור שהדבר הזה מבחינת גודל המשקל שלו הוא לא ישועה מבחינת הטלטלות בעולמות העליונים שהדבר מסוים זה עושה. אני בסדר, אנחנו מסתכלים אחד בשנים הזה. כן, כן, תביאו.
יש, א', דיברנו על זה שזה לא תמיד שום מהפות, מחוז היה כאילו, השלב המרכזי היה זה שמי אנחנו שלי, מי אני נכון?
מי אני, שמי זה הרצון שלי?
ההשפעה של היציאה מהעצמות, בעיקר פוסטים,
לא, לא הפוך, קודם כל, זה מה שאמרתי. לחשוב שזה גוואלד, שבתוך מציאות של מחנה השמדה אושוויץ, אני עשיתי היום, הצלתי 10 אנשים ממוות, אני אגיד בצורה פשוטה, נהיה לי כל קצין בצהל, היה מלא שמחה אם היה יודע שהוא הצליח להציל 20 אנשים, ובאושוויץ כל יהודי פשוט היה יכול לעשות את הדבר המסם הזה. בעצם המסע שעשה שתמה הוא מסע שאם רופא בבית חולים מתפאר לבדה גותי שהיו אנשים שהיו על סף מוות ומסע להם תוספה וריפא אותם, אז בהקשר המסם הזה כל אדם בסיטואציה המסע שבו נוצא יכול לעשות את הדברים האלה. אין, הפעולה של הרצון זה לא משנה באיזה מחמת המצא, מה שאתה יכול לעשות, מה שאתה יכול לחולל פעים עוד פעם ביחס לצלת השבת הנמצא, זה גבלת כאילו מבחת המקשם, ואם אתה מרוכז, זה הסוגיה שבה אתה מרוכז, אני, זה התנועתיות, זה כוח הרצון שקם בתוך המציאות. אז באיזה סיטואציה נמצא ולמה שתחיל את שמה, זה לא אמור להתראות אותך. אמרתי, אם כבר אדם פיקח מביא שאתה אדם, ואמור אפילו לשמח אותי מאוד שהקדוש ברוך הוא שתל אותי בתוך אותה סיטואציה להפוך את המירור שם למתי קוקר. בסדר, מה זה, עדיין, בסדר? כן.
נשמע שהרב מדבר על היכולת לממש, כאילו, לממש את הרצון. זאת אומרת, יכול להיות בן אדם שהוא מאוד רוצה לשמח אנשים, אבל אין לו הזדמנות כזאת. אני רואה שהרב אומר, זה בכלל לא משנה אם אתה מממש את הרצון הזה או לא. איך זה שיש לך רצון?
אני אגיד, לא, אני אגיד משהו, עוד פעם, כאילו שלא צריך כאילו לאמץ את רצונו לטוב, וזה רצונו לטוב בכל עת ורגע. אתה מדגיש בין לאמץ את רצונו, שזה קצת יותר חריף מה שאמרתי, שזה לא מותנה באיזה מרחב אתה נמצא, אלא זה גם לא מותנה במבחן תוצאה בכלל, אלא בעצם רצון של האדם. ובו אני, כאילו, אני אמשיך את מה שאתה אומר, וזה אני מסכים איתך שזה כבר יותר מוביל את הדברים כאלה מקומות פנימיים בתוך הנפש האדם, שעיקר ההשלכה שלהם, זה כבר כן מסכים את דוד, נוגעת כבר יותר ללמות אלונים, שזה רצה אדם לעשות בצפה ונינס ולא עשה, מעלה וכתוב כאילו עשה, שבקשר אחד עד כאן, עצם זה שהאדם בצוותה מסוימת יכול להיות שמבחן תוצאה לא יאפשר לו להשיג את הדברים האלה. אבל מה שהקדוש הוא דרש ממנו באותם רגעים זה לעורר את כוח הרצון. את כוח הרצון הוא עורר, הוא בקע לקומת חיים חדשה, שגם אם המציאות החיצונית עקבה את הדבר הזה מתממש, אבל עוד פעם, אם אנחנו נחדד שהעיקר זה לא הכלים אלא אורות, אז גם אתה צודק שצריכים להתקדם עוד שלב אחד נוסף, זה גם לא מבחן התוצאה, אפילו לא התוצאה הקטנה בסיסת שבה אתה נמצא, דרך זה רק רציתי לחדד את הדברים, אבל תוצאה שגם זה לא העיקר, אלא איך ממלאים את העולם ברצונות יותר תורים, במקודות יותר גדולים, שזה הדבר, כמו שהרב אומר במשך, זה הדבר הבלעדי שנקרא אתה. ואם אתה מנסה למצוא את הגדרת העושר בדברים שמזולתך, כמו שהמשמה שעושר תורים משהו חוץ לכותו של אדם, משהו חוץ לרצון, חוץ לרצונו, מחשב פיגול הוא רישות וסתכלות היא מרופדת, כי זה בדיוק בעצם הבריחה מהתפקיד המיוחד שהוטל עליך, ובצורה יותר מכזה רק בריחה מהתפקיד, אלא זה בעצם לא להבין מה זה, את הדבר הכי מרכזי בהוויה. לא להבין את המושג הזה שנקרא צלם אלוקים, שנקרא אור, שאתה תולה את הכל בדברים חיצוניים. ולכן הרב אומר, מה זה?
אז אין דבר כזה, חשב אדם לא לעבור עבירה והסעה, נעלה על הכתוב כאילו והסעה.
ביחס לרע מוסרי אתה מתכוון, לא...
שהעיקר הרצון, דבר תוצאה,
אני אסביר אותו ואומר, לא, אני, כאילו, לא, אתה צודק, אבל עכשיו אתה לכאן, כאילו, נאמר ככה, מבחינת האדם, כל העבירות שהיו לו עד היום, מבחינת האדם הוא צריך לראות אותם עכשיו, בנקודת הרגע החשובית אותי, כמצב נתון. שעכשיו השאלה, מה אדם יכול לעשות אותך? עכשיו, אני עוד פעם, חושב שאם אדם באותו רגע נתון יכול לשוב בתשובה שלמה ולוכל את כל הדבר שהוא לא עושה את הדבר הזה, אז הוא באמת לא רוצה, אז אדם עושה בזה פושע. אבל רק אם אדם חושב שבגלל כל מיני חטאי נעורים שלו, אז עכשיו הוא כבר לא יכול להיות גדול לדור וזה הוא מיואש, זה עוד פעם השבת פיגול. כי בסוף שבל, מבחינת מה הקדוש שואל ממך עכשיו, הוא שואל לך עכשיו במצב הנתון הזה למצות את כל תהליך ההתקבלות שלך קדימה. שהרבה פעמים, ונעל ברוב המסבים, אתה יכול ממש להפוך זונות לזכויות ויכול לרומם את הכל גם מעבר. וגם אם יש דברים סמים שיכול להיות שדברים מעבר יוצרים איזשהו עיכובים, כמו שהרב יתאר בהמשך, שלפעמים יש עונש, אדם לא יכול לתקן את המעשים שלו, אבל הרב אומר, אבל אתה פחות מעורר את את הנקודה המהותית הזאת של של כוח הרצון והסלידה שלך מהדברים שהוא בעבר. והרצון שלך כמה שיותר מצדך לשאול אותם, זה לא משהו שולי ומשלים בתוך הדבר הזה. הוא משהו הכי מהותי בתוך הדבר הזה, כי זה, עכשיו בוא נאמר, התשובה הכי גדולה, החטא הכי גדול שלה בעבר, זה שיחמס את הרצון. והתשובה הכי גדולה היא שלא תחמיץ את הרצון, ולהיכנס לתסכול וייאוש מחטאי העבר, זה בעצם החטא הכי גדול, זה להמשיך את החטאות, את החטאים של העבר אל העתיד. מה שהזכרנו את הרבי נתן, ראה את רב אדם בארץ, והתעצב ליבו, שזה החטא הכי גדול שהוא, וזה בעצם מה שעשית רמח רוצה, שתתייאש גם, שלא רק תעשה עבירות, אלא תבטל את האמון שלך בכוח הרצון. זה בדיוק שם האדם הכי נבחן ברגעים אלה, עד כמה הוא מרים אדם, עד כמה הוא מלא אמון, כאילו, באור של התשובה. אז אולי רק להשלים את הדברים, בסדר, זה רק כאן גם בקובץ זין, זין יתחת יותת, כי בעצם אנחנו, מה שאנחנו אומרים, אנחנו בעצם מחברים את הכל לחטא אדם הראשון, שחטא אדם הראשון נראה כאן ברב, בקובץ זין, שגם הוא קשור לסוד העצבות, כמו שבתוצר של החטא, בעצבון תוכננה, בעצם תלדי בנים, הרבה עצבונך ורונך, זה מראה שהכל היה סביב העצבות, ובעצם אם העצבות היא קנה דמסבותה, שהיא בעצם מבטאת את היעדר החיים, אז בעצם החטא הכי יסודי של אדם הראשון היה זה שהוא איבד את כוח התשובה, את כוח התנועה, את הרצון להיות קשור אל עץ החיים, והוא נכנע לעץ הדעת טוב ורע, שבצורה אחרת, כמו שאנחנו יודעים, שהרב ינסח את זה בסדר הבא, בבקשת אני עצמי, שאדם לא ידע לתת תשובה ברורה לשאלה היקה, ובניסוח אחר זה בעצם יען כן אלוקי בקרבי מציוני הרעות האלה, שבעצם זה חוסר האמון בנקודה האלוקית הפנימית. אז הרב כותב, היצבון הוא תוכן תחתי, למטה מן הנפש, שהיא בתכונתה שטה וחושית, יכולה להיות צמיחה בחלקה. והרב כאן רומז, אנחנו יודעים שבעולם הרוח של האדם יש את הנרן חי, נפש רוח נשמה חי יחידה, ומתחת לנפש, שהיא הצד הכי ראשוני בעולם הרוחני של האדם, יש את הגוף. שזה בדיוק הבחנה שהזכרנו קודם בין האור לבין הכלי. ובעצם להיות קשור לעצבות, זה בעצם להתנתק מן האור, ואפילו בצורה הכי קלושה, הכי יסודית שלו, ובעצם להיקלע בתוך הכלי. להיות קשור אל המציאות הזאת של כבדות הגוף, אל המציאות הזאת שבעצם אתה, ולכן עצבות היא הרבה פעמים, כמו שאמרנו, תחושת הריקון שאתה חסרו, אבל כמו שראינו, היא עצמה התהליך הזה שבו אדם מצליח, מחליט לשקע את עצמו ולראות את כל העולם כולו רק בצד הטכנוקרטי, החוקי, החיצוני של העולם, ולא להבין שהעולם יש בו גם, שעיקר העולם הוא האורות הפנימיים, הוא האור אלוקי שמחיה את כל הסדרים האלה. אז זה מה שעכשיו יכולה, והרב אומר שהנפש היא בתכונתה שטה וחופשית, כן, למרות שעדיין לא רוח ושמעה של רוסית, והיא יכולה להיות שמחה בחלקה. אז הנפש שמחה בחלקה, והיא שמחה בחלקה אולי גם הכוונה מלא, שמחה גם בחלקיות המסוימת שבה נמצאת, כי היא שעתה בחופשית, כי היא קשורה ליסוד התנועה, אבל העיצבון הוא בעצם איזשהו צד מסוים של כניעה למציאות העכשווית, כמו שמתחילת הדברים, וכניעה ללראות את המציאות בצורה החיצונית שלה, ולא להבין שהעיקר שבה זה התהליכים הפנימיים, כן. לא חשבתי על זה. כן, הבנתי. שאתה אומר, יפה, לא חשבתי, יפה, שכאילו העולם הרוח הוא לא מעוצב, הוא כל הזמן נמצא בהתקדמות, בהתחדשות פנימית, אבל שהצבת, יצרת משהו מסוים, נכון, גם עבודה זרה נקראת עצבים, לא? עצביהם, כן? שזה בדיוק, מה זה? נכון, כן? אז ואין יוכל עצביהם, אז בעצם זה בדיוק עבודה זרה, כוונה לקבע מצב סטטי, ולא לתת לצד הפנימי של הדברים, מעולה. אבל העיצבון, איך? כן. אבל עיצבון, מזהות החיים הקלושה שמולדתי בתוך הבשר, וגדלה בעצמות הגופנים בתור אבא דגרמי, הרי הוא בא. כאילו, אני עוד מעט נראה שאב כבר יהפוך את הרע הזה, ימצא בו משהו עמוק יותר, אבל אב בעצם רק בא לומר שגם שאדם שקוי בתוך העצמות, זה מה שקרה אב דגרמי, אז לא באמת שהאישות שלו נמחקה. היא פשוט החליטה לשקע את עצמה בתוך הגוף, שזה מצד אחד בדיוק מה שמעורר את המרירות בעצמות. זאת אומרת, אם האדם באמת היה מצליח להיות רק גוף, אז הוא לא היה עצוב. כן, הוא היה פשוט היה כמו שצמח מעצוב, וכמו שכנראה חתול אף פעם לא נמצא במשבר, אז גם האדם עצמו היה מתמזג לגמרי עם המציאות הגופנית אותי. תחושת העצמות שכן באדם, זה המרמור, זה עצמו, מה שבצורה פעילית, זועק לאדם את המקום הזה שאתה כן קמע למשהו אחר. אז איך אתה יכול לבגוד בסוגת הרצון, בסוגת האמון, כל העצמות שלך זועק את הפוך עם הדבר הזה. אבל זה אולי גם אדם שם את העונש של אדם עצוב, כי הוא עונש אולי גם יש בו צד מסוים גם מרפא, אבל הוא בדיוק המקום הזה שמעורר את הכלייה של כוחות חיים שרצו מאוד לשוט ולהתעלות מדרגה אחרי מדרגה, שאיך הם כלות בתוך המצב הסתמי עכשיו יש להם שוקע בצבון מורד עצמו לתאומת מת החמורה. אבי אבות התאומה, כן, מה שהתקלנו כאן את זה מצבותה, אז בעצם זה רק הרב אומר עכשיו בצורה יותר שירה, כי עיצבון זה מוות, מה שהפסוקים אומרים ביום אוכלך ממנו מות תמות, אז הרבה מהמפרשים התקשו, הרי הוא לא מת ביום אוכלך ממנו, רק 930 שנה אחר כך הוא מת. אז על זה, זה שלב בזה שכבר הזוהר שואל, ועל זה אומר שכל מי נחית מדרגה לדרגה זה חשיב כמיטה, כאילו שתמות הכוונת השאר שלו לסד החיים הרבה יותר נמוך. אבל מאלה אולי אפשר לומר שהכוונה הוא חי עולם של עצבות, זה בעצם מה שהאדם הראשון קלט אותו מתוך המצב של חיים עצובים, חיים כאלה שהוא לא רואה את האמת כתב הפרי והלידה וזריעת הצמחים, הוא לא רואה בה את העתיד אלא הוא כל מן קלו בתוך ההווה, אז הוא חי עולם של מוות, כן? שזה יביא אבת אותו מהכי לא שואלת אותך מוות הולכה לא יסברו זה בעולם אתך, זה אתה אומרת אותה עומדת היא לרפא רק על די זרחה לנה שהצורות אשר בהם המתים חיים כיתה לראות עליך, צבון הכלי של האומה כולה בגולה, כוח אמנת המוות אשר קשורה בגולם, שום אחרים שכבי קבר, תודה אחרים מהענף הקשור ומגופים של אומה, מלא עצב יהיו שמושכים הוא, ואין שום מידי יכולה להיות המפלה הגדולה הזאת, כי אם עוד תחייה עליונה של ציפיית ישועה גדולה ועמוקה ונוקבת, וזה בעצם מה שהרב כאן קצת רומז, שבעצם בשעת היצבון זה לא באמת שבטל מאיתנו יסוד החיים, הוא גנוז בנו. מה שצריך עכשיו זה רק ללבות אותו, זה אותה בחינה של עצם הלול של רחל המבקל בניה ומענה להילחם, ולכן משפט הבא יאמר רב שמצא דבר למדנו שהבחין גם את הצבון היסודי איתו נדו גופה עצם הבשר ושאר מעט הנחש וגלדים וצפון תוכנה, הרי הם זוכים לתחיית המתים, שזה בדיוק היכולת, דווקא מתוך המקום כביכול שנכנע למציאות, דווקא לעורר בו את הפקיעה למדרגות חיים גדולות יותר. אז כן.
שמה שאין?
של אדם, של הפרמטה, כאילו עצם שהוא מסגר עלינו, לא עצם שהוא קשור אלינו, זה פשוט בעיון חכים. לא, זה לא קורה לך. לא עלינו, יש דיכאונות שבאים בסיסיית המסוימות האלה, ושאנחנו מדברים בעצבון תוכלן בעצם תלדי בנים, כאב זה סוגיה אחרת לגמרי, כאן זה לא הכאב, אלא זה התסכול. זה בעצם המקום הזה שבו, דווקא המקום כזה שבו היית צריך לצמוח קדימה, במקום לראות את הצד הטוב, אתה רואה רק את הצד הרע. איפה אתה ממוקד בתוך הדבר שם הזה? שזה בעצם הכללה שביצבון תוכלנה, כן, כל זה, זה, זה תצמיח, זה איפה אדם ממוקד בתוך כל תהליכי העמל שלו. האם הוא מוקד בדבר החדש שצומח כאן, או שהוא כל הזמן מלא דיכאון על המצב החסום שכל מה הוא נמצא מולו, כאילו המצב המורכב הזה גם של בעצם תלדי בנים, כל תומת הלידה שקשור עליהם איזשהו צד מסוים של לפעמים תוך כדי הלידה, במקום להיות קשורים אל הדבר החדש שנולד, יש איזשהו צד מסוים של מאוד התרכזות בידר, זה חלק מפתקה דחבה, זה חלק מהמצב המסובך שבו אנחנו לא ממוקדים בלראות את ה להתמקד רק בתנועה, אנחנו הרבה עסוקים גם בצדדים שנמצאים בחוץ, בצדדים שנשארו מאחור, ולכן מלא, כאילו בהקשר המסע הזה, זה לא קריאת חווה, זה לא שלידה כואבת, אלא שלידה מעציבה, נוצרת מצבים של תסכול כאילו.
אותו מה שגרם לעונש, זה
יהיה עונש? בדיוק, כן, זאת אומרת, העונש הוא לא עונש חיצוני. חטאים תרדוף רעה, איך זה פסוק הזה שאומר שהעבירה עצמה היא העונש, איך? כן, תייסרך רעתך, הרעה עצמה היא המייסרת, היא הביטוי של המצב הזה. טוב, אנחנו ברשותכם, הזמן נגדנו ממש, אז אני רוצה לבוא לשיר ושיח. ההבדל בין דברי קדושה לדברים בטלים הוא רק יחוסי. לפי השקפתנו המוגבלה, אפשר להשקפה שתתעלה עד כדי הכרה בצור פנימי של מקומן של כל הדברים, אל תהיה מפליג לכל דבר, שאין לך דבר שאין לו מקום. כשידע לקוח של כבוד הבריות, כשאל תהיה בז לכל אדם ימצא את מקומו האמיתי בחיים, אז ימצאו גם בכל הדברים את מקומם, כל הדברים הבטלים יתעלו, יצאו מכלל ארור ויבואו לכלל ברוך. אז זה הקדמה שהרב מביא לקראת המשך הפסקה, שיקרה באמת צריכים באמת קצת להבין אותה למצורה יותר זקה ויותר עם הרבה יותר זהירות, כי הרב כאן אומר ש ודאי שיש כמובן הבדל בין דברי קדושה לבין דברים מטלים, ויש הבדל בין קודש לבין חול, אבל הרב אומר ההבדל הזה שמה שאומר הוא רק יחוסי, זה לא בא לומר הוא לא אמיתי, אבל הרב בא לומר זה עניין של ערכין, מה שנקרא בערכין, ברור שעולם הקדושה מגלה אור אלוקי הרבה יותר גדול לעומת דברים מטלים, אבל הרב אומר אם, וזה נהיה לי קצת המשך לשמה שאמרנו קודם, אם אדם יבין שבסוף שבר אין אף נקודה בעולם שבה אור אלוקי לא מתגלה, אז יבין שגם בדברים שביחס לדברי קדושה נראים דברים מטלים, אבל גם בהם יש איזשהו נקודת חיות שקבל בהם. אז ודאי, כמו שהרב כותב באורות התורה, שכל הפוסק במשנתו אומר מה נהיה אילן זה, מה נהיה ניר זה, הרי זה כאילו מתחם מנפשו, והרב שם מסביר כפשוטו, לא כמו הרב תודה, אלא שהוא באמת, כמו שהרב אומר, שהוא עוזב את חי, זה חיי, עוזב קדושה חמורה, מתעסק בקדושה קלה. ויש כאן, לכן הרב אמר שהניסוח הוא לא מתחם בנפשו, אלא כאילו מתחם בנפשו. כי סוף סוף יש באמת גם בדברים הכי קטנים של דברים, יש גם סוף סוף איזשהו נקודת אמת, יש באמת איזשהו אור מיוחד שקיים גם בנקודות הראשונות של החיים. אז ודאי שיש תמיד כמיהה להיות קשור אל החי זה חיי, ולהיות קשור לקדושה חמורה, ולשום מקומות יותר גדולים. אבל אם הדבר הזה יגרום לנו להיות בז לכל דבר, מפליג לכל דבר, לא לראות את האור שקיים גם בדברים הקטנים, אז הרב אומר, יכול להיות שבדבר הזה יצא שכרנו לפסדנו. וזה מה שהוא אומר, שאין לך דבר שאין לו מקום, הוא מותנה בשאלה של אל תהי בז לכל אדם. אם אדם לא חי בבוז, לא בז לקטנות, כן, מי בז לאום קטנות, קטנות אמונה שאתה בהם, כמו שהרב אומר באורות אמונה, במידות האמונה, שקטני אמונה הם לא אנשים קטנים, אלא אנשים שהרב אומר שם שהם מגביעים למדרגות גבוהות מאוד, ולא מסוגלים לראות איך הקדוש הוא שרוי גם בתוך המדרגות הנמוכות, אז הם שולחנה מתבזבז, מי בז לים קטנות, הם חיים בוז כלפי העקובות הנמוכות, אז מלא הכל בא בצורה משפילה מאוד. אבל אם אתה תתרומם מעל המדרגה של אל תהי בז לכל אדם, אז תבין שכל, וזה אולי המשך של הפסקה הקודמת, שכל כוח של חיים שבא באדם, יש בו איזשהו צד מסוים של כוח רצון שקיים בו, שוודאי שתפקידנו לגדל אותו, לרומם אותו, אבל אי אפשר למת אותו. אז אין לך דבר שאין לו מקום, אז כל דבר, דבר במציאות יהיה לו את התפקיד המיוחד שלו, אז הוא גם כל דברים את מקומם, וכל דברים מטלים ייתנו, וזה בדיוק מה שיצאו מכלל ברור, ויבוא לכלל ברוך, כי בעצם עיקר השאלה זה עד כמה אתה נותן בהם אימון, שהם יכולים להתקשר לכל גדולים מאוד. אז לפעמים דווקא הבזות לדברים הקטנים, היא ממש הופכת אותם באמת להיות קטנים, היא מנתקת אותם, הופכת אותם להיות ארורים, ומנתקת אותם ממקום כל הברכות. אז הרב כאן לא בא להשאיר אותנו בדברים הבטלים, שאיר אותם דברים קטנים. אבל מאיזה עמדה אתה בא לדברים האלה? במקום הזה שאדם ודאי צריך להניח דברי רשות ולהתעסק בדברי תורה. האם זה בגלל שדברי רשות הם כלום, הם מפסיעים, או שהם משהו בוסרי ראשוני שחייב לקבל את המעוף של התורה שהיה להתחבר, אבל העמדה היסודית היא העמדה של אל תהי בז לכל דבר. מנור זה אומר הרב, שזה המדרגה המיוחדת של יסוד השיח. אז וכאן זה כאילו באמת קצת, שרון שכה פסקה קצת, נהיה לי אפשר לשכוח את הרשע, לרגע נראה את הסיפה, אבל נצטרך אחר כך להשלים את זה עם הרשע, כי כאן הרב בא, וכי הסיפה היא פשוט מאוד חזקה ומאוד זה, אבל צריך רק להזיר את הדברים. הרב מדבר כאן שלושה מדרגות, של זמר, של שיר ושל שיח. כמו שהרב אומר, שהמדרגה של השיר היא המדרגה של שיר אל, שנקראו כן ישראל לשם המדרגה הזאת, שאצלה מתגלה שכל יכולת אסון. וכאן הרב בעצם מחזיר אותנו לדברים שדיברנו כבר בתחילת כל הסדר השורשי של בתחילת הסדר, דיברנו כאן על השכל יכולת רצון. אם אתם זוכרים, אז דיברנו ששכל יכולת רצון זה בעצם קשור למושכל, למורגש ולמודבע, כן, משהו בפנימיות, להערות של החב"ד, להערות של האידאלים חסד גבוהה תפארת, שזה המקומות של הרצונות, האידאלים של אדם, ואחר כך של המדרגות יותר נמוכות שהן כבר קשורות אל הצד של היכולת. וקומת חיים שלמה, אז הכל בא, חי בצורה בהירה ורעננה מאוד, יש אחדות מלאה בין כל הכוחות השונים האלה, שכמו שהרב אומר, שאתה חי בהירות רוחנית גבוהה מאוד, אז גם כל העולמות הרצונים שלך מתגלים בשיא האיתנות שלהם, ואפילו הטבעיות של החיים גם היא ממשיכה ומהירה את האור הגדול, ובכל זה זה הסדר האופטימלי שלכם. לעומת זה יש מדרגה שהתרחקנו מהקדושה, ובה כל מה שנשאר לנו זה רק זיכרון מן העבר, אין לנו את השכל, יש רק זיכרון, רשימו מהמדרגה הגדולה הזאת, ומאלה גם אין לנו באמת רצונות, אלא לעומת הרצון, הרב אומר, יש את הדבר הזה שנקרא מחשבה, אצל הרב מחשבה, בהקשר הזה כאן, זה לא הכוונה, הצד אינטלקטואלי של האדם, אלא כמו חשב האפוד, זאת אומרת, זה בעצם יותר כוח הדמיון של האדם. היכולת של האדם, מה שהרב מדבר על המחשבה הראשית באיסורים ומרכיב, זה בעצם היכולת של האדם לגבש עמדת חיים אל מול דברים, אלא זה לא חי רצון, אלא חי יותר דמיון. הוא לא חי את הצד הפעיל של הדברים, אלא יותר את הצד הפסיבי, איך הוא מעכל את הדברים אליו. ומשם הרב אומר, עוברים גם ל... נכון, אני צודק, או שם. תהיתי, במקום יכולת בא מחשבה, סליחה, נכון. במקום יכולת מחשבה, במקום רצון אדיר, בא רצון קלוש, כן, סליחה. נכון, שיש את היכולת ויש את המחשבה. שיכולת זה בעצם המקום הזה שבו הכל מתגלה בגאון. במקום כזה שהוא מחולל דברים. והמקום של המחשבה, יש לנו שזה סם שהיא, כמו שאמרתי, רק סטטית, היא כפועה כלפי המציאות. וכל זה בעצם לרדת מדרגה של חיים מקוריים לרמה של חיים שהם רק מועתקים, ספיחים מהמקום הראשוני. ככה הרב כאן כותב את הדברים, עוד נגיע שם ממש יש דרגה שלישית שהיא צריכה יותר לרכז אותנו, וזה שמעל גבי הדברים האלה יש את מדרגת השיח, שזה שכל יכולת חיים. אז כאן סתכלו הרב בעולת ראייה, שם הוא קצת מסדר את הדברים אחרת. הרב אומר השיחה, לא השיחה, זה טעות כאן, זה צריך להיות השירה, יש כאן טעות דפוס, השירה היא הבאה השכלית העליונה. אני רוצה בתוך הסתכלות הרחבה והעמוקה, באור עליון ופלאות מפעלה. הזמר בא בתוך הביטוי של הרגש הנפשי. הולך מתאים במקיע החיים הרוחניים, בתור תוצאה רבת הכוח, הבאה מתוך הסתכלות הבהירה, מתברת את השירה בתחילה. בתוך המפעל הצילי התאור, אצלו בתוכה של נשמה את השירה המחשבתית, את הזמרה הרגשית, ואחר כך המהלך של השיחה הרחבה הפרודית, המתחבת והולכת במהלך של חיים רחבים, מוספים על כל המון הפליאות, הולכות ומדעות עיני כל מהן, ובכן מפעלות מימדיים, על פי הסדר הנפשי הזה, הם בחוקם נפלאים, הנה אומרים, שירו לו, זמרו לו, שיחו מכל פליאותיו. השפעות הפסקה בעולת ראייה, זה נראה ששיח, יש כאן מדרג, שיר זה איך הדברים נמצאים בצורה המופשטת, האצילית שלהם. זמר זה איך הם יודעים לעולם הרגשי. וכמו הזמר בשבחין, זמיר הרצין, שזה כבר להתמודד במציאות. ושיח זה נראה כאן שזה ירידה למקום עוד יותר נמוך, שזה מתגלה אפילו לא בעולם הרגשי של האדם, אלא בעולם הפרוזאי, בעולם היומיומי של האדם. ונראה כאן כבכל שמדרגת השיח היא כמו הרצף של הפסוק, שירו לו, זמרו לו, ואחרי הזמר רק שם באה המדרגה הזאת של שיחו בכל פליאותיו. שקוראים את הפסקה שלנו רואים קצת מבנה אחר. והאמת היא גם תקראו טוב את הפסקה שם, ואני קורא לי בעולת ראייה, אז אני אנסח את זה ככה, רואים ששיר קשור לעולם השכלי. זמר קשור לעולם הרגשי. בשפה הפנימית אפשר לומר ששיר, שכל, קשור לתנועה הזכרית של המציאות, כן? והזמר קשור לתנועה הרגשית של המציאות. או מה שאנחנו יודעים זה בעצם ההנהגה של זר המפין, שהיא ההנהגה המנהיגה המדריכה של המציאות, ויש את המדרגה המקבל של המציאות. שהרב עובר שם לדבר על השיח, ואחר הכוונה של השיחה הרחבה, הביטוי שיחה רחבה קשור לביטוי רחובות הנהר, שהוא קשור בעצם דווקא, נכון שהרב הזכיר את זה בסוף, אבל זה בעצם המדרגה של הבינה העליונה, שהרב כאן אומר, המתאחד הולך בעולם של חיים רחבים, הולך למדילה לעיני כל מיני וכן במפלאות ממדעים. מפלאות, אנחנו מבינים שהשיח, זה נכון שהוא יורד כאילו עד למדרגה נמוכה, אבל הוא קשור למפליא לעשות, או במילים אחרות, יש משהו בשיח שהוא הזיווג שנמצא בין השכל לבין הרגש. שכל נמצא בכיוון אחד, הרגש מוביל לכיוון אחר. מה יצליח לזווג את השכל והרגש? רק מכיוון שהם יונקים משהו הרבה יותר רחב. בהקשר המיוחד הזה יש איזה משהו מסוים שדווקא הרגש הוא מבטא משהו לא פרוזאי, מבטא זה משהו שפורץ מעבר לחיים, אבל דווקא השיח הוא זה שבעצם מבטא איך בעצם פרוזה היא מדברת מצד אחד בשפה מאוד מאוד שנוגעת לחיים כמו הרגש ולא כמו השיר המופשט, אבל יש זה משהו מסוים דווקא בשיח שהוא מגלה לא משהו שהוא בעצם מבליט את המקומות כן, המקבלים של המציאות, אלא יש בו משהו מסוים שהוא בעצם קשור למקום כזה שחי בצורה מלאה את כל קומות החיים כולם. או במילים אחרות, כמו שאנחנו עכשיו מבינים שמדרגת השיח, שהיא בעצם בצורה עמוקה פנימית גבוהה מכולם, אבל היא גם יכולה לרדת אל המקומות הכי נמוכים. שזה בדיוק המקום הזה שהתחלנו בו, התחלת הפסקה של אל תהיה בל בכל דבר. להבין איך הקומות הכי פשוטות, יש בה משהו מסוים שהם יונקים כל יותר גדולים. אני קצת אסביר את הדברים. אז יש כאן מקור שפשוט היה קשה לצלם אותו ממאורות הראייה. אני אקרא קצת את הדברים פנים בעמוד רשת המחתת. על שבועות, שם הרב, איך?
זה לא כמו הדרות שהרב אמר פה, כשהרב
התחיל את הפסקה,
שפורך
שהפסקה
היא מעל
הדברים המצלים, פה עכשיו הרב... בוא נסע ככה, קודם כל שאולי במסגרים שחזי הפסקה. שיר מדבר על הקודש, זמר מדבר על עולם החול בצורה הבטלה שלו, בצורה שאדם רק מחפשת את עצמה. שיח הוא מעלתו להראות איך עולם הקודש גנוז גם בתוך עולם החול. שזה בעצם המדרגה של השעבר, הרב מזכיר את השיר ושיח גם לכמה, נכון, בעמוד תקוף למתת לפי זכוני, לשעבר תורה נתתי לכם, לתת חיים נתתי לכם. לא, אצלנו מזכיר זה גם, נכון, אבל מזכיר זה, רגע איפה זה כאן? הראשיה, כבר כאן זה נכון, כל המתת גם, אומר, עכשיו תורה נתתי לכם, זה לא מוכרים נתתי לכם, לא תצליח, אנחנו צריכים מכל מתי הסקטקי, זאת איך השיר חילי. שאם אתם באה, לדבר כביכול בשפת הרגש, אבל לדבר את השכל עצמו. ואז מלא, לעתיד, לא נצטרך את הדרכה השכלית, שהיא בעצם, נאמר ככה, ההבחנה בין דברים של קדושה לדברים מתלים, היא הבחנה, כמו שהרב אומר, ייחוסית. והיא נצטרכת, אני אשתמש אולי במילה לא מדויקת, אבל נצטרך מבחינה חינוכית. כדי שאנחנו נדע לאיפה לכוון את עצמנו, אז צריכים הגדרת יד, אז צריכים להגדיר, זה קדוש, וזה פחות קדוש, כדי לבנות לנו מיקוד. אבל זה נצרך רק כי אנחנו נמצאים עדיין במורד, וצריכים ליצור את ההיררכיה הזאת בין השכל לבין הרגש, בין המסור של הרב ונשיר לבין הרגש, בין הקדושה לבין המרחב הפריפריה של החיים. אבל בעתיד, שהשכל כל כך נטמע בתוך הרגש, כי בעצם נהיה קשורים למדרגת העתיד לבוא, שמדרגת העתיד לבוא היא... כמו שאנחנו יודעים, מדרגת הבינה, היא המדרגה שפונה אל מקום הרבה יותר גדול. אז בהקשר השלם הזה, אז באמת גם בקומות הכי פשוטות של החיים, יהיה אפשר לראות אור גדול שהולך מופיע שם. שזה בעצם השכלול לשכל לכל חיים שמגלה את השכל בתוך הרגש, את השיר בתוך הזמר, ואז מתגלה המקום הזה שקרא שיח. אני רוצה טיפה טיפה יותר להסביר את הדברים, ואולי הדברים קצת יותר יהיו שלמים. הרב, כמו שאמרתי, ברשת המחתת בעצם מתייחס למשהו במקרה היה דף יומי, ואתמול, זה לא יודע איך תמיד הדברים מסתדרים עם הדף היומי, אבל בדף יומי אתמול היה שדוד המלך נענש על זה שהוא אמר, זמירות היו לי חוקיך. וזה פלא, כי אנחנו יודעים שאתה כתבו לכם את השירה הזאת, שהתורה נקראת שיר, אז למה דוד נענש על זה שהוא קורא לתורה, זמירות היו לי כוחיך, כן? ויותר מזה, מה אהבתי תוכחתך, כל היום היא שיחתי, כן? אלא שהרב כאן אומר, שזה הרב בכל ה... ניקח מפנקס ג' וכאן לא מצלני מקור מפורש של הדברים האלה, ונמצא כאן בעמוד, כמו שאמרתי, רשת המחתת. אז הרב אומר, זה בדיוק השאלה, האם אתה קשור לתורה במקום של הזמירות, או שאתה קשור אליה במקום של השיר. אז הוא אומר, אני רק אקרא זה לאט, וזה פריש בין שיר לזמר לשון הקודש. שניהם מצד השגת הנפש דקי חיי המתים. שיר מורכב מתיבות ראשיות, שכל לכל תסון. זמר מורכב מתיבות זיכרון מחשבה רצון. נמצא ששיר יכונה בעת אבקת החוכמה בשלמות תורה. וזמר בעת המשכת הזיכרון למשך אור החוכמה. וזה אחרי שמחסה כבר העניין באופן שאין הרכב את הרתו. מקום כל די השתדלותו בעיני החוכמה, על די הזיכרון, יזכה לאור השכל והיכולת לבוא מכלל זמר ומכלל שיר. זה שעובד בדעת האדם, עצם אור השכל שיקרה הוא רק בעת לימוד התורה. פעם כגון זכי השם ישרים תלווה לו היכולת הגמורה פני שימסו כל אסור הכוחות, הרים, המונים, את השלמות והרצון, יהיה כללי וחזק במתם. אני קצת, אין לכם את הספרים, אני קצת אגיד את הדברים כמו שהאם אני מבין אתם נכון. זמר, כמו שהוא אומר, קשור אחרי שהתרחקנו מן האורה. וזה בעצם קשור למצב ש אחרי חטא אדם הראשון, אנחנו נוצאים במדרגה כזאת שבה השכל והרצון שלנו כבר שתי, נוצאים בשתי מרחבים נפרדים זה מזה. ואז אנחנו רק חיים מזיכרון העבר. כשאדם זוכה להיות קשור לאור של התורה, אז הוא זוכה בעצם לחזור למצב של לפני חטא אדם הראשון, הרב שם יזכיר את הדברים, שזה בעצם להיות קשור למדרגה של לראות את הכל באחדות גדולה. אבל צריך לזכור שהאדם גם לפני חטא אדם ראשון היה במעלה גדולה מאוד, אבל אולי בשלמותו עדיין היה לו כמיהה להגיע ליום של כולו שבת. זה היה כאילו שיר, זה המקום שמנהיג את הזמר. זמר זה לראות את המציאות בצורה העכשווית שלה. שיר זה לתעל אותה, לכוון אותה אל מקום יותר גדול. וזה עבודה של יום השישי, של מי שתח ביום שבת. זה עבודה גדולה מאוד, ומי שזוכה להיות קשור לאור התורה, אז הוא זוכה להתרפא מכל הנפילות שכנסלב שעמדו על הר סיני, פסקל זוהמתן. אבל יש לה כמיהה להגיע למקום יותר גדול, או להזכירנו, התכלית האחרונה היא כן לאכול מעץ הדעת תודה. והתכלית האחרונה היא להגיע ליום של כולו שבת, שזה בעצם לחזור לאותם מקומות, במקום הרבה יותר גדול, זה מה שהרב מכנה, זה היה ליד אדם הראשון. אז כביכול, האור של התורה זה מדרגת השיר. מדרגת הזמר זה בעצם המדרגה המוזרה, שבעצם יש בה הרבה זמיר עריצים שצריכים לטפל בה, והיא בעצם מצאת כמו עולם רגשי, שהוא חסר את ההרמוניה, חסר את הנקודה המאחדת ביניהם. אבל ודאי שהכמיהה הגדולה היא להגיע אל קומת השיח שהיא תאיר את כל הקומות הנמוכות האלה במקום הרבה יותר גדול. הרב כאן כן ישר רק מסיים את הדברים, אני כבר חייב לסיים. הרב כאן רק מסיים את הפסקה שלנו ואומר, אבל ההדרכה למעלה רומה זו היא בנצירת הדרך המכשיר המבדיל בין הטוב ובין הרע, שהוא אומר לנו סגב את אור החי ישבו בעומק הרע ושב הכל לטוב מכל אור אחר קלטתי רגליי ומה שעובר לכם שפתח על עושתי כי אתה הורתני. שלא נתפתה אחרי מדרגת השיח ונחשוב שכבר אנחנו משילים במקום הזה, או ניתן עינינו מדרגה שלעתיד לבוא חיים נתן לכם. הרב אומר בוודאי שאחשר תורה נתתי לכם, והוא אומר כדי שנזכה, זאת אומרת אנחנו מאוד מלא הוקרה לגבי כל גדולי החיים, ואין לך אף דבר שאין לו מקום. אבל כדי לזכות להגיע לדבר הזה צריכים לעשות הרבה עבודה של עיבוד וזיכוך של המציאות, ולכן הדרכה אל מעלה ומזו היא דווקא בנצירת הדרך המכשיר המבדיל בין הטוב ובין הרע. אז זה רק לא, אין לו זמן לקרוא את הדברים, אבל זה וואו, לא, זה אני סתם שלפתי, וזה לא נכון, זה יצא לו תף תף עין, תף תף עין חטא, לא תף שיניין חטא, סליחה. וזה הפסקה הפורסמת שהיה מדבר על גדולה שיחתן של עבדי אבות יותר מתותן של בנים, אז בפסקה הבאה שמה הרב ממש מזכיר גם את הביטוי של לשבר תורה לתתכם לתתכם לתת לכם, ושם מזכיר את המדרגה של שיחתן של עבדי אבות. אז הרב אומר זה מה שבעצם התביעה לספרות, התביעה לחיים. אלא שהרב אומר בצורה בזויה היא מתגלה עכשיו בתור עבדי אבות, בצורה המנמיכה שלה, שעליה הרב אומר שזה בדיוק כמו שאליעזר שהוא היה שיחתן של עבדי אבות, אז נאמר עליו ארור, נכון? איך
אין ארור
מדבר ברוך. אבל בסוף בסוף פרשה נאמר אתה ברוך השם, נכון? שיצא, אומר שיצא מכלל ארור ובא לכלל ברוך, שכל העניין שלנו לקחת את השיחה של עבדי אבות, את המקומות הנפולים האלה, והרב אומר שעל ידי תורתן של בנים נזכה אחר כך להגיע לחזור שוב לשיחתן, שהרב אומר היא לא תהיה כבר שיחתן של עבדי אבות שזוקקת הרבה הרבה טיפול של תורת הבנים, אלא היא תזכה להיות כבר, איך הרב שם מסיים בהורות שם את הביטוי שהיא תורת הוא יודע ולא הוא השיחה שהיא לא זכרת יש כאן באורות זה שתאמץ את הכפסים כי אני שם אמצא את או קובץ א' או אורות מה זה? או איך איך מה? שהם בעצם שיגידו את הרצועה הלאומה שבעצם שהיא פרצה של בנים, שכל התורה של בנים המקום הגדול הזה עליי מכוונת. טוב, זאת השם, את ההשלמות שפעם שעברה לא השלמת. מה זה? כן, כן, בטח.
אם יש כפר רגעי, אני חושב שדעת רק עוד קשור לספר, קשור לחיבור בין
אני, קודם כל אני מסכים אותך מאוד שפרוזה יש לה מצוין שהוא קשור לשכל, אבל יש לה מצוין שהוא מצד שני מדבר במרחב של הרגש. שיר זה משהו שעודר במקומות מאוד אצילים מופשטים, ושם זה מאוד מאוד מסודר. רגש, זמר קשור למקומות מאוד מאוד רגשים, ויש משהו בפרוזה שכאילו אתה רואה את הרצף של הדברים, אתה כאילו זה מצד השכל, אבל המרחב שבו אתה נמצא זה מרחב שיורד אל המציאות שעקובה אלינו. אז יש איזה משהו מיוחד. עכשיו זה מאוד מאוד קשה לפתח פרוזה, וזה בדיוק המקום הזה ששיחתן של עבדי אבות יכולה להיות מאוד מאוד גם מנמיכה. אבל אם תצליח בעולם של הפרוזה להביע את הדברים בצורה נכונה, אז שם יהיה, כמו שאתה אומר, מצד אחד את הבהירות של השכל לעומת הזמר שיש בו משהו מסוים ככה מאוד מאוד לא הרמוני, אבל מצד שני היא תטפל במקום שבהם הזמר מטפל בהם, לכן יש משהו בשיח הזה שהוא אמור להיות השיח הוא בכל נפלאותיו ומפליא לעשות את זה, הוא אמור לחבר בצורה נכונה את שתי התנועות האלה ביחד. שאלה שנייה,
עכשיו
שאלה, הראשי תיבות האלה
שהרב הביא אותם, שיש איזה מקום כזה?
אני לא מכיר.
כי
הרב הקרימי,
כי
שגם שם הוא פותן. כן, אבל נהיה לי ששמעו תיק מאות הקודש. אני לא יודע אם יש מקום אחר, זה שאלה מסוים, לא יודע. אני אתם, אני בדיוק את זה.